אז קצת ככה הערב אני רוצה, זה סוג של מבוא או איזשהו ככה רקע קצת יותר כללי על כל הנושא הזה של רגשות. כמו שקצת אמרתי יותר מוקדם הערב, הרבה פעמים עולה השאלה מה עושים עם רגשות שעולים בזמן המדיטציה? ובאמת התחושה שמצד אחד אנחנו אמורים לעבוד, לחזור לאובייקט, מרוב האובייקט הישיבה או נשימה, בהליכה כפות הרגליים, ודברים שעולים בזמן המדיטציה אנחנו מתיידים אליהם, מזהים אותם, משתמשים בתווית, נותנים שמים תווית וחוזרים אל האובייקט. אז מה בעצם לעשות עם הרגשות כשהם מאוד סוערים, מאוד מציפים, ומצד אחד אנחנו לא רוצים לדכא ולהדחיק, נכון? אנחנו לא רוצים, התרגול בוודאי ובוודאי שהוא לא, מטרה שלו היא לא שאנחנו נלמד, שהתרגול יאפשר לנו להיות מאוד מאוד מצוינים בלהדחיק את הרגשות שלנו. מצד שני, אנחנו התנסינו כבר בחיים וראינו של סתם לפרוק אותם, סתם להשפריץ אותם, זה גם לא היה כל כך אפקטיבי ולא היה כל כך מועיל. אז מה עושים בין דיכוי לבין ביטוי? והדרמה בעצם מלמדת אותנו על דרך האמצע. ואנחנו בסוף שבוע הזה נחקור את הנושא הזה מתוך, באמת מתוך החוויה. מתוך התבוננות ומתוך העקרונות של התרגול ומתוך המיומנות של התרגול. הרבה פעמים יש ציפייה שאם אנחנו נתרגל מספיק או אם נתרגל מספיק טוב במרכאות, אז אנחנו ניפטר מכל הרגשות שאנחנו קוראים להם במרכאות שליליים. והרבה פעמים אנשים באמת באים אלינו ואומרים לנו, אני כבר מתרגלת 3 חודשים ועוד עולה בי קנאה. או אני כבר מתרגל 50 ועוד עולה בי כעס. מה? כנראה שאני לא מתרגל משהו כמו שצריך. משהו שאני עושה, תסבירו לי איך לדייק את התרגול שלי ככה שבחיים יותר אני לא אחווה כעס, קנאה, שנאה, בדידות, עצב, עלבון, כל הרגשות האלה שאנחנו קוראים להם שליליים. אבל הדרמה לא מתייחסת לאף רגש כשני. אין דבר כזה מבחינת הדרמה, אין את החלוקה הזאת שאנחנו מחלקים לרגשות חיוביים ושליליים. הדרמה אומרת לנו שהחלוקה הזאת היא בעצם יושבת על חלוקה אחרת, ואני אשאל אתכם, תהרהרו רגע, ביניכם ובין עצמכם, מה בעצם עושה רגע שאנחנו קוראים לו שלילי ושלילי? עכשיו נגיד כעס, אם אני מבטאת אותו כלפי מישהו, וזה כמובן יוצר אדוות לא נעימות, כי אף אחד לא אוהב שכועסים עליו, אז זה לא טוב, אוקיי. אבל אם יש רגע שאנחנו לא מבטאים, כעס שאנחנו לא מבטא, לא נדחיק גם, אבל נאפשר לו לעלות ולא נבטא אותו, קנאה ולא נבטא אותו. אז למה אנחנו, על סמך מה אנחנו קוראים לרגש שלילי? כמו שאמרתי מוקדם יותר, הבודה לא משאיר לנו הרבה מקום לדחות, להסתבך עם עצמנו, גם השאלות שהוא שואל הן רטוריות והוא עונה עליהן. החוויה בתוכנו שגורמת לנו לקרוא לרגש אחד חיובי ולרגש אחד שלילי, זה לפי איזה רגשות, איזה תחושות הרגש הזה מעורר בנו. אם זה מעורר בנו תחושות הכי הכי בסיסיות, זה קטגוריה או זה חלוקה הכי הכי בסיסית כמעט אבולוציונית הכי, אני אגיד פרימיטיבית, לא במובן השלילי, אלא הכי ראשונית. רגש שמעורר בנו תחושות נעימות, אנחנו קוראים לו חיובי, ורגש שמעורר בנו תחושות לא נעימות, אנחנו קוראים לו שלילי. ודנז, מי שקצת זוכר, מיוחדים אחרים, או מכיר, או מכירה, את הנושא של ודנז, נעים, לא נעים, ניטרלי, זה נעים לי, זה לא נעים לי, אנחנו כל הזמן, כל הזמן, באופן לא מודע בהכרח, מחלקים, מסווגים את החוויה שלנו, כל חוויה, כאן, כרגע אפילו. הישיבה הזו, נוחה לי, לא נוחה לי. האור הזה של הפלורוסנט, נעים לי, לא נעים לי. הצליל של הדיבורים, נעים לי, לא נעים לי. בא לי טוב או בא לי לא טוב? מתאים לי, לא מתאים לי. אני אוהבת, אני שונאת. זה הכל וריאציות על אותו, על אותה תמה. והדרמה הזמינה אותנו להיות קצת פחות שבועים במטוטלת הזאת. לא שיש איתה בעיה בפני עצמה, כמו שאמרתי, היא דבר מאוד מאוד בסיסי שקיים בכל יצור חי, אלא שהדרמה מזמינה אותנו לא להישאר בזה, לא להסתפק בזה, ולא להימשך באף אחרי התנודה המאוד בסיסית הזאת של נעים לי, לא נעים לי, שזה מנהל אותנו, מטלטל אותנו, מפעיל אותנו, איך שלא נקרא לזה. בצורה הכי פשוטה, למשל, אנחנו יושבים בזמן מדיטציה ומגרד באוזן, או זבוב מטייל לנו על היד. ואנחנו מכירים את הדחף האינסטינקטיבי הראשוני הזה של לגרד או להעיף את הזבוב. ואנחנו נשתהים רגע. אתם מכירים את הנושא שהתרגול מאפשר לנו השריית תגובה. אנחנו לא רוצים שהתגובה שלנו תהיה אוטומטית, מהירה, מטייס אוטומטי, לא מודע. אנחנו רוצים שהיא תהיה שקולה, היא יכולה להיות ספונטנית, אבל היא באה מתוך מקום שבוחר. אז אותו דבר לגבי רגשות. הדרמה מזמינה אותנו לפגוש רגשות שליליים במרכאות, או לא נעימים, ורגשות כן נעימים באותה צורה. באיזו צורה? עם פתיחות, עם קבלה, עם אפשור, עם הסכמה. אז ככה שאנחנו ממש לא, ממש אין לנו ציפייה שאם נתרגל מספיק לאורך ימים, לאורך חודשים, לאורך שנים, מתישהו בסוף מגיע ליד הנסחף, שלא נרגיש יותר, שנהיה מה, רובוטים, זומבים כאלה שהולכים בעולם בלי להרגיש כלום, ממש ולהפך, רוב האנשים שמתרגלים לאורך זמן משתפים דווקא שמה שמתפתח בהם זה רגישות, יותר רגישות, יותר פחות חומות, פחות הגנות, פחות מסכים, נכון? מהחוויה שלכם. אז הדרמה מזמינה אותנו לפגוש רגשות נעימים ורגשות לא נעימים עם תודעה פתוחה ומאפשרת. זה לא אומר שלא תהיה לנו עדפה, כמובן. זה לא שאנחנו נשמח שעולה בנו כעס. פה בקורס הזה דווקא זה יהיה משמח, כי יהיה לכם ממה לעבוד. אבל מן הסתם בחיים זה בסדר שאנחנו מעדיפים שעולה בנו אהבה ועולה בנו שמחה, ואנחנו מעדיפים שלא תעלה בנו קנאה. הבעיה היא שהחיים, אני לא אחדש לכם בזה כלום, החיים לא כל כך מעניין אותם מה העדפות שלנו. והם אומרים, הבנתי, העדפה שלך, זה אף פעם לא להרגיש שנאה וכעס, סבבה, נמחוק לך, ננסה לך דילית מהפרוגרם. אם זה עובד ככה, אז למה לא? מצוין. אבל, כמו שאתם יודעים, זה לא עובד. אנחנו חיים בחברה שמספרת לנו שהרבה רגשות הם מסוכנים. עדיף שלא נרגיש אותם. לא רק עדיף שלא נרגיש אותם, עדיף שנימנע מהם בכל מחיר. בדידות, עצב, אפילו שימום. אלפי מיליוני דולרים נשפכים לתעשיית הדיבור, הטלוויזיה, הקולנוע, האינטרנט, רק בשביל שלא נחוש את הרגשות האלה. אנחנו בכלל עוד לא מתקרבים להגיע בכלל למבוא של המבוא של הסף של הבדידות, כי אנחנו כל היום בתקשורת, ב-SMS'ים, יש רגע פנוי, בודקים אימיילים, יש רגע פנוי, מתקשרים, יש רגע פנוי, נכנסים למחשב, יש רגע פנוי, ממלאים אותו באיזושהי עשייה. כבר ממש הגענו למצב די קומפולסיבי בעניין הזה. יש דברים שצריך לעשות, אבל אנחנו מוסיפים עליהם, מוסיפים עליהם, שלא נהיה חלילה לרגע בחוסר עשייה. וסיפרה לי חברה שהיא מלמדת סטודנטים, שהיא אמרה להם, אוקיי, כאילו כלל בשיעור, באחד השיעורים היא ניסתה את זה, הרי כולם יושבים תוך כדי השיעור, כל הסטודנטים עם, עם הסמארטפונים, אז היא אמרה להם, אוקיי, כולם עם, עם הסמארטפונים על השולחן הפוכים למטה, עם הפנים למטה, לשעה של השיעור. והיא אמרה שהם, זה היה כמו לספות באנשים בקריז. ככה. אז יש, אתם יודעים, כמו שיש חיות נכחדות, יש כל מיני זנים של שואלים שכבר אין, והרבה סוגים של חיות שכבר אין, נראים בגדי. וזה מצער. אני חושבת אותו דבר גם על כל מיני רגשות, בדידות למשל ועצב, זה מאוד מצער אם נצליח לארגן את החיים שלנו, בעצם לעשות כזאת מניפולציה לחיים שלנו שאנחנו נבנה לעצמנו כל כך הרבה הגנות שאלה יהיו חיות נפחדות. זה חלק ממה שאנחנו נקווה לפגוש בסוף שבוע הזה, זה לפגוש כמה מהרגשות האלה, שכאילו הוצאנו עליהם חוזה. אנחנו רוצים לחזור to re-own them, לקחת אליהם שוב בעלות ולהזמין אותם שוב לחיים הפנימיים שלנו, כי לעשות אליהם דילית זה לעשות דילית על חלק מאוד משמעותי מהחיים הפנימיים שלנו. לא רק החברה והתרבות שלנו אומרות לנו שיש רגשות שהם מסוכנים, או עדיף שלא נחווה אותם. גם הרבה מאיתנו במשפחה המקורית, הגרעינית, הראשונית שלנו, קיבלנו מסרים כאלה. אני לא יודעת מה לגביכם, אבל אצלי בבית, כשגדלתי, אז המסר היה, בין אם הוא היה מאוד מבוטה, או ככה נסתר, ובין השורות, שכעס, למשל, זה ממש לא רגש נאות, זה לא רגש יאה, זה רגש שזה מבזה או מבייש להרגיש אותו. ואז אני שנים, אם כבר היה עולה בתס, הוא היה בא יחד עם, הוא היה בלינק יחד עם בושה, כי זה נורא מביש שעולה כעס, זה רגש ממש... אבל למעשה, זה יותר מדויק להגיד שאצלי במשפחה, כל הרגשות שהם שליליים היו לא וולקאם. שום רגש לא היה. ואנחנו רוצים להסתכל מאיפה באנו, לא בשביל להאשים, לא בשביל לשלוח איזה אצבע מאשימה, אלא בשביל להבין את הקונטקסט ממנו צמחנו וממנו צמחה ה... דינמיקה הפנימית שלנו והיחס האישי שלנו לרגשות מסוימים. כנראה ספגנו את זה מאיפשהו ואימצנו את זה, ויכול להיות שהרבה שנים זה שירת אותנו. אבל עכשיו אנחנו אומרים זהו, אנחנו כבר ילדים גדולים, אנחנו כבר לא צריכים לפחד מהרגשות האלה. אנחנו יכולים חלקים שלמים מהעולם הפנימי שלנו להחזיר חזרה אל המעגל. אז כמו שאמרתי, רגשות הם לא האויבים שלנו ברגשה, בתרגול הרוחני. בדרך. הם יכולים להיות שער מאוד עוצמתי להתעוררות, הם יכולים להיות דרך מאוד משמעותי, ככה שאין לנו שום עניין להימנע מהם או להתנגד להם. ואפשר אפילו להתייחס אליהם כמו אל טיול בטבע. כמו שאנחנו יוצאים לטיול בטבע, ואנחנו רואים מצד אחד שדה מלא פרחים פורחים, איזה יופי, ואת הים וגלים, ואנחנו ממשיכים לטייל, ומצד שני אנחנו רואים את מזבלת חירים. וזה כל טיול, זה הכל חלק מהטיול שלנו. אז ככה גם הטיול הפנימי, לפעמים אנחנו נפגוש ורדים ריחניים, ולפעמים אנחנו נפגוש, איך אני אגיד את זה, קקה של פרות. עם ריח קצת אחר מהוורס, אבל הבודה אגב השתמש בדיוק באותו דימוי של הקקה של הפרות, והוא אמר בדרך, במילים בוטות לגמרי, שאנחנו מוזמנים לקחת את הזבל ולעשות ממנו קומפוסט. ככה אנחנו רוצים להתייחס לרגשות שלנו, גם אם הם מאוד סוערים, ומאוד מציפים, שזה בעצם אולי הבעיה היחידה שלנו איתם. כשאנחנו מרגישים, זה לא תמיד האמת, אבל נדמה לנו, אנחנו חשים שהם מציפים, שהם משתלטים. מצד שני, יש אנשים שבאים לפה ואומרים, לא, הבעיה שלי הפוכה לגמרי, אני לא מרגיש כלום. אז התרגול אומר, גם עם זה וגם עם זה אפשר לעבוד. צוי לעבוד, זו דרך נהדרת. אף אחד מהביטויים האלה שציינתי כרגע, הוא לא בעיה. הוא עוד שעה שדרכו אנחנו הופכים את הזבל לקומפוסט. יש סיפור על נזיר שהמורה שלו נפטר. והוא מתאבל, והוא עומד בגן של הנזר ובוכה. עובר שם אורח, עובר אורח, ואומר לו, היי, נזיר, מה זה, אתה נזיר, מה אתה בוכה? אז הנזיר המתאבל פונה אליו ואומר לו באהבה ובשלווה, אני בוכה כי אני עצוב. וזאת היא הזמנה מאוד יפה בעיניי, להיות קצת יותר בשלום עם כל שפע ומגוון הרגשות השונים שעולים בנו. וכשאנחנו עצובים אולי נבכה, וכשאנחנו שמחים נצחק, או לפעמים כשאנחנו שמחים נבכה, וכשאנחנו עצובים נצחק. ואיזה ביטוי שהנפש שלנו רוצה לבטא, זוהי הזמנה, דיברנו כאן קודם על ההזמנה להתמסר לריטריט ולתהליך. אז הייתי אומרת אפילו עוד יותר מזה, הזמנה להתמסר לביטויים השונים של הנפש ולסמוך עליה שהיא יודעת מה שהיא עושה. היא יודעת אם עכשיו נכון לה להעלות בכי, היא יודעת אם עכשיו נכון לה להעלות זעם, היא יודעת אם עכשיו נכון לה להרגיש עצב, או שמחה, או שלווה, או לא להרגיש כלום. רוב הזמן אנחנו מסתובבים עם איזושהי ציפייה, והייתי אומרת יותר מזה, אישה מעצמנו, שנהיה בצורה מסוימת, ולרוב זה בצורה בדיוק אחרת ממה שאנחנו ברגע זה. ואני נתקלת בזה הרבה בריטריטים. ובוא אליי מישהו ואומר, אני כבר לא יודע מה לעשות עם כל הכעס הזה, עולה בי כל כך הרבה כעס, לא יודעת מה לעשות איתו. והוא הולך ובא הבן אדם הבא ואומר, אני לא יודע מה לעשות, אם אף רגש לא עולה לי, מה, משהו לא בסדר, מה לעשות עם זה. אנחנו תמיד מרגישים, או לא תמיד, אבל הרבה פעמים, שאיך שאנחנו בדיוק ברגע זה, עם ההמון רגש שיש, עם הקצת רגש שיש, עם הבכלל רגש שיש, שאין, זה לא בסדר, צריך להיות אחרת. על סמך איזושהי פנטזיה. כי כל מה שהוא לא כרגע הוא פנטזיה. ומה שאתם מרגישים עכשיו, ברגע זה, זה יכול להיות שמחה שאתם כאן, זה יכול להיות ספק שאתם כאן, זה יכול להיות עייפות ענקית, זה יכול להיות תסכול, זה יכול להיות געגועים הביתה, זה יכול להיות עניין, זה יכול להיות שקט. כל דבר אחר. זו החוויה שלכם כרגע וזה הרגש שלכם כרגע. כל דבר אחר זו פנטזיה. זה לא שום דבר אחר ממה שקורה לכם ברגע זה לא צריך לקרות. איך אני יודעת? כי הוא לא קורה. איך אני יודעת שמה שקורה עכשיו זה מה שצריך לקרות? כי זה מה שקורה. בסך הכל זה איזשהו שיש פנימי קטן של הסכמה. וזה כבר יכול לאפשר לנו להיות יותר בשלום עם הרגשות שלנו, בין אם הם עולים ובין אם לא עולים. מורה לדרמה שיילה, שתהיה פה ממש עוד שלושה שבועות, ואני מאוד ממליצה לבוא ולהכיר ולתרגל איתה, אז היא אומרת שרגשות הם לא כמו קלפים שאפשר להחליף. אפשר להגיד, אוקיי, יש לי דאבל קנאה, לתת למישהו לקבל קלפים בחזרה. אני אתן לקופה את הקלפים הלא נעימים ואני אקח מהקופה קלפים נעימים. ואנחנו רוצים לפגוש עם פתיחות, עם הסכמה, עם תבונה, את איזה קלפים שיש לנו ביד, גם הנעימים וגם הנעימים. הבודה תיאר את האדם כמלון אורחים, כך הוא אומר, נזירים ונזירות. וזה אגב מי שאנחנו עכשיו לסוף שבוע הזה, זה לא משנה מה יש לנו בבית. כאן אנחנו לסוף שבוע נזירים ונזירות. תארו לעצמכם מלון אורחים. באים להתארח בו מכל קצוות תבל, מהמזרח, מהדרום, מהמערב, מהצפון. באים להתארח בו ברמינים, סוחרים, רופאים, עיקרים, מפקדי צבא, הייטקיסטים, סתם זה הדברים. כך גם הגוף והתודעה האלה. באים להתארח אורחים, רגשות, פעם אורח כזה, פעם אורח כזה. לא לשכוח שאנחנו בעלי הבית. יש סיפור, זה ככה אפרופו אפרופו האופי המאוד מאוד דינמי של הרגשות. ברגש אחד, הוא שואק קצת זמן, הוא מתחלף ברגש אחר, לפעמים ברגש מאוד מאוד שונה, לפעמים אותו רגש קצת מקבל צורה אחרת. באנגלית אתם יודעים המילה emotion, e-motion, זה אנרגיה ב-motion, בתנועה. מתחילים לשים לב לרגשות, שמים לב שהם מאוד דינמיים. וגם אם נדמה לנו שאנחנו תקועים עם אותו רגש הרבה זמן, אם אנחנו עושים זום אין, ומסתכלים וחווים את הרגש ברזולוציה הרבה הרבה יותר קרובה, אנחנו שמים לב שהוא לא באמת ברצף ולא משתנה זמן ארוך. אנשים אומרים, הייתי עצבני היום כל היום. זה לא נכון. אולי הייתי עצבנית בבוקר, ואז חשבתי מעניין מה יש לאוכת בוקר, ואז אחת לאוכת בוקר, ואז באותו רגע לא הייתי עצבנית. ואז שמעתי איזה שיר נורא כיפי ברדיו, ואז לא הייתי עצבני, ואז שוב הייתי עצבני. אבל אז קראתי איזה ספר מעניין, ובאותו רגע לא הייתי עצבני, ואז שוב הייתי עצבני, כי נזכרתי, זה המחשבות מאפשרות לנו לתדלק ולהמשיך להזין את הרגש. אגב, המדע אומר ש כמה זמן שאפשר לחוש את אותו רגש, את אותו רגש בדיוק, לאורך זמן. מישהו יש ניחוש כמה זמן? משהו כזה, 60 שניות, 80 שניות, אני לא זוכרת. אבל אפילו לא שעה. כך שאנחנו לא צריכים כל כך להיבהל מהם. הם יהיו, וגם אם לפעמים מרגישים כאילו מוצפים. אני מכירה את המשפט הזה, הכרתי אותו על בשרי, ואחר כך שמעתי אותו גם מאחרים. אם אני אאפשר לעצמי לבכות, אני לא אפסיק לעולם. באותו רגע אולי זה מרגיש אמת, אבל זה לא אמת. זה כמו הירח בחוץ. זאת אומרת, תצאו ותראו אותו, כזה דק, 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 יפה, יפה. נורא כיף להסתכל עליו כזה. דקי כזה יפה. וכשמסתכלים עליו זה עושה משהו, זה באמת עושה משהו, זה מעורר בנו משהו, היופי הזה. אבל זה לא אמת שהוא כזה דק. אנחנו יודעים, הוא לא דק בכלל, זה אשליה אופטית. יש סיפור על תלמיד שבא אל המורה שלו ואמר, אני רוצה שתעזור לי לעבוד על הכעס שלי, יש לי המון כעס. אז המורה אמר, בסדר, תביא את הכעס, בוא נעבוד איתו. התלמיד אמר, אבל עכשיו אני בדיוק לא כועס. אז המורה אמר, בסדר, אז פעם הבאה שיעלה כעס, אז תביא אותו ונעבוד איתו. אז תמיד אמר, אבל הבקתה שלי היא רחוקה מהבקתה שלך איזה 10 דקות, ועד שאני, כשהוא יעלה, עד שאני אצעד עליך, הוא כבר יתנדף. אז המורה אמר, אתה רואה, הם כל כך דינמיים הרגשות, בא, הולך, לא צריך כל כך להיבהל מהם ולהתקבע עליהם. ניסנגדאטה מהראש, המורה ההודי הידוע. מישהו שאל אותו, אמר לו, אי אפשר לקבל כאב. אני לא יכול, אני לא מסוגל לקבל, אקספט, כאב. אז ענה לו, למה לא? האם אי פעם ניסית? אנא נסה ותגלה בתוך הכאב שמחה שתענוג לא יכול להפיק. מהסיבה הפשוטה שהקבלה של הכאב לוקחת אותך עמוק הרבה יותר ממה שטענו יכול. העצמי האישי על פי טבעו רודף ללא הרף אחרי תענוג ונמנע מכאב. סיום הדפוס הזה הוא סיומו של העצמי. סיומו של העצמי על תשוקותיו ופחדיו מאפשר לך לשוב אל טבעך טבעך האמיתי, המקור של כל השמחה והשלווה. פמה צ'ודרון, מורה לדרמה במסורת הטיבטית, מאוד אהובה, אומרת, הרגשות שלנו, השליליים והחיוביים, הם בדיוק מה שאנחנו צריכים כדי להיות אנושיים לגמרי, ערים לגמרי, חיים לגמרי. אני רוצה לסיים עם, בעצם עם שני סיפורים. אחד זה שלושה סיפורים. אתם מכירים את הסרט היפה והחיה, נכון? למי שלא מכיר, יש שם כמובן נערה, ויש מפלצת כלואה באיזה טירה, באיזה הר גבוה, והמפלצת תופסת את הנערה, המפלץ הזה לוחד את הנערה, והנערה כלואה שם עם המפלץ, ולאט לאט הנערה מתחילה להכיר אותו, את המפלץ הנוראי, המכוער והמטיל אימה הזה, ולאט לאט היא מגלה שמעבר למראה הנוראי שלו, הוא, יש מתחת לב מאוד רך, מאוד רגיש, ובסופו של דבר היא מתאהבת בו. וזה שהיא מתאהבת בו, מפר את הקסם הרע שמחשפה הטילה עליו, והוא כמובן הופך להיות נסיכה יפהפייה, סתם, הוא הופך להיות נסיך יפהפה, זה אגדה אחרת, וכמובן סוף טוב וכולי. אז היכולת שלה לראות מעבר למפחיד והמגעיל והדוחה את הלב הרך והחומל שהיה שם בפנים העדין, אפשר לנס הזה לקרות. ויש סיפור על נסר הדין, השוטה החכם. מכירים סיפורי נסר הדין? לא? רק אני גדלתי עליו, היה לי ספר ילדות משלים על נסר הדין. היה לו גינת פרחים, והוא טיפח אותה והשקיע בה, והשקע וטיפח וזיבל ועבד ועדר, וכל הזמן צמחו שם עשבים, והוא לא ידע מה לעשות איתם, וכל הזמן הוא עקר אותם והם צמחו, הוא ריסס והם צמחו, הוא דילל והם צמחו. אז הוא הלך להתייעץ עם כל הגננים שאפשר, וכל הזמן נתנו לו כל מיני עצות, זה ככה, ומה שהוא עשה לא עזר, כל הזמן הם המשיכו לצמוח. אז הוא הלך לגנן של המלך, שהיה ידוע בגנים המדהימים שלו, והוא ישב איתו לייעוץ, והגנן אמר לו, תעשה את זה, והוא אמר, את זה כבר ניסיתי, תעשה את זה, את זה כבר ניסיתי, תעשה הכל, הוא כבר ניסה ושום דבר לא הצליח. אז הם ישבו שניהם בשתיקה כמה זמן, ואז הגנן אמר לו, הדבר היחידי שנשאר לי להציע לך, שתתחיל לאהוב אותם. בסיפור שלישי, והכל הנמשל, אני לא צריכה, נכון? הנמשל ברור, לא צריך לקפית. סיפור שלישי עם אותו נמשל. גם כן ספר ילדים, שנקרא עם דבר כזה דרקון. כן? ילד בביתה מבית ספר, והוא מוצא מתחת למיטה שלו דרקון קטנצ'י כזה. והוא הולך לאמא שלו ואומר, אמא, יש לי דרקון מתחת למיטה. אז אמא אומרת לו, אין דבר כזה דרקון. טוב, הוא חוזר לחדר, הוא יושב, עושה שיעורי בית, והדרקון הולך וגדל, והולך וגדל, וממלא לו את כל החדר, והוא לא יכול להסתובב בחדר, הוא הולך לאמא, אומר, אמא, יש דרקון? והוא אומר לו, אין דבר כזה דרקון. והוא הולך וגדל, והולך וגדל, והוא ממלא את הסלון, וגם אבא, שם מסתובב בחדר, בסלון, ואבא ואמא עוקפים אותו מכל צד, והילד אומר, נו, מה יהיה עם הדרקון? הוא אומר, אין דבר כזה דרקון. והדרקון כבר שולח זרוע אחת מהחלון, וזרוע אחת מהארובה, והוא כבר כל הגג מתרומם, וכבר הבית תכף מתפרק לגמרי, וכבר השכנים באים לראות מה קורה. סוף סוף ההורים מוכנים לצאת מהדינאל, הכחשה, והורים, וואלה, יש לנו דרקון בבית. ואופ, הדרקון חוזר לממדים הראשונים שלו, היה כזה קטן, חמוד, והילד מחזיק אותו ומלטף אותו. מסתבר שזה כל מה שהדרקון רצה. הוא רצה הכרה, והוא רצה תשומת לב, והוא רצה לטוף. ככה כל הרגשות שלנו, כל עוד אנחנו מדחיקים אותם, מגלים אותם למרתף, נמנעים מהם, הם הולכים ותופחים בנו, הם הולכים וצומחים, והם כבר זרוע אחת דרך הארובה, זרוע אחת דרך החלון. כל מה שהם רוצים זה הכרה וליטוף, ושניקח אותם חזרה הביתה, אל הלב שלנו, מאיפה שהגלנו אותם. זה ככה קצת על הגישה לפני שאנחנו מחר ניכנס קצת יותר ל-how to, מה בדיוק, אוקיי, כל טוב ויפה, אבל איך עושים את זה? אז זה מחר. בינתיים קצת גישה לב רך, לב מקבל. זה לא אומר שהלב פתוח, לפעמים הלב סגור. להיות עם לב רך ללב הסגור. להיות עם הרפאיה בגוף, עם גוף מנוח, אם יש כיווץ, אם יש קושי. לא לבקר את עצמנו, לאפשר, להסכים, גישה פתוחה ומנוחה. זה גם הגישה המומלצת לתרגול בכלל. גם כשהתרגול לא הוא לתשומת לב לנשימה, גם בהליכה. אנחנו רוצים בד בבד גם לפתח גישה מקבלת, גישה מאפשרת, כל הביטויים של החיים שעוברים דרכנו וסביבנו. תודה על ההקשבה.